באופן טבעי נעסוק הפעם בענייני פרשת התשובה של פרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים. מצוות התשובה נמצאת בפרשה שלנו, ולא ניכנס לבירור הארוך שנמצא במחלוקת הידועה בין הרמב״ם לרמב״ן, עם המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, שמופיעה בפרשה שלנו של ושבת עד השם אלוקיך היא, והיא מצוות התשובה, או שהמצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, שעליה נאמר בפרשה לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, עוסקת בכלל התורה כולה, כפי שטוען רש"י וכפי שטוען הרמב״ם, שלא רואה כאן מצוות עשה של תשובה. זאת מחלוקת ידועה, האם יש לפנינו מצוות עשה של תשובה, או שמצוות התשובה היא מצוות עשה אחרת של וידוי, ועם התשובה בא הוידוי שנאמר כבר בספר במדבר. הסוגיה הזאת לא ניכנס, אבל הפסוקים שבפתיחת פרק למד בפרשה שלנו ודאי עסוקים בעניין התשובה. על פי הרמב"ן הם אומרים מצווה של תשובה, מצוות עשה לשוב. על פי הרמב"ם אלו פסוקי הבטחה שמדברים על מצב שיהיה בעזרת השם, והוא מתואר כהבטחה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים. פסוקים נמצאים מפסוק א' בפרק ל', וזה לשונם: ויחי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך. אנחנו כמובן בסיכומם של הברכות והקללות של פרשת כי תבוא. הברכות והקללות לא מסתיימות בכי תבוא, אלא כל עניין הברית נמשך בתוך פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לעוברך בברית השם אלוהיך ובעלתו, את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו פה עמנו היום. ואז בסיום כריתת הברית באה המסקנה, באה הסיומת: והיחי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשיבותה אל לבביך, בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. ואז ושב השם אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת והיטיבך וירבך מאבותיך. ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אלה הם הפסוקים, הפסוקים מוכרים. אם נעמיק בהם מעט, נגלה שאלה שהפרשנים כמעט כולם נתנו עליה את הדעת, של משהו מאוד קשה בפסוקים. הרי הפסוקים מדברים על סוף מצב של גלות. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה. מה יקרה אז אצלך? והשיבותה אל לבביך. מה פירוש והשיבותה אל לבביך בפשטות? אתה תשוב. אתה תשיב את הדברים אל לבביך, ואתה תעשה איזושהי פעולה. הנה בא פסוק ב', נאמר בו עכשיו בלשון נוספת: ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, קודם כל, והשיבותה אל לבביך, אחר כך ושבת עד השם אלוקיך. את מה והשיבותה אל לבביך? הרי והשיבותה אל לבביך זה כבר תשובה. אני שב, אני משיב אל לבבי את כל הדברים האלה, ואני שב, ועכשיו חוזרת התורה וכופלת ושבתה עד השם אלוקיך. ואם נסתכל טוב, נראה שהכפילות הזאת קיימת גם בהתייחסות מלמעלה למטה. פסוק ג', ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושוב, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. הרי מה הוא שב מקודם? הוא שב השם אלוקיך את שבותך, ושוב, מה הוא יעשה כשהוא ישיב את שבותך? הוא יקבץ אותך מכל העמים. התורה כופלת גם בתשובה שלנו וגם בתשובה של הקדוש ברוך הוא. כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, א' והשיבותה, ב' ושבתה, ואותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא. א' ושב השם אלוקיך, וב' שוב, ושב השם את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. התחושיה הזאת מחייבת עיון, והיא מחייבת באמת לנסות להבין למה התורה מדברת על שתי תשובות אצלנו ועל שתי תשובות אצל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נגיע לדברים האלה עוד מעט וננסה לראות בהם את תשובתו של הרן, של רבינו ניסים, ועל פי תשובתו של הרן בדרשותיו אני ארצה להיכנס לכל עניין התשובה ונושא התשובה. אבל עוד לפני כן, כל הפרשה הזאת, כל הפרשה הזאת ממשיכה ועוסקת במה שיתרחש עם הגאולה. ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו, כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. הפרשה כולה מתארת בעצם תשובה של עם לארצו, אבל בו זמנית תשובה של עם לארצו, אבל בו זמנית תשובה של עם לאלוקיו. ורק אז מופיעים הפסוקים שהם פסוקי התשובה לפי הרמב"ן, כפי שאמרנו בפתיחה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקי. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, אם היא התשובה, היא כבר עוסקת בתשובתו הפרטית של כל אחד ואחד. אבל התורה מגיעה אל נושא התשובה רק מתוך העיסוק בתשובה הכללית של העם כולו, בתשובה הכללית אל הגאולה הגדולה של ושב וקיבצך מכל העמים. ורק אחרי זה מופיע כי המצווה הזאת של ושבת עד השם אלוקיך שאמרנו מקודם, לא נפליתי ולא רחוקה היא, לא בשמיים ולא מעבר לים. הרי אם מדובר על התשובה שאותה תיארנו בפסוקים הקודמים, היא נפלית מאוד ורחוקה מאוד, זאת הרי תשובה שמתוארת כתשובה היסטורית. זה כל הגלות שנפסקת והגאולה שמתרחשת ושב וקיבצך מכל העמים. והנה, כי המצווה הזאת כבר עוסקת במצוות העשה של התשובה שחלה על כל אחד ואחד. למה התורה חיברה את התשובה הפרטית של כל אחד ואחד לשוב עד השם אלוקיו עם התשובה העולמית שהעולם כולו, האומה כולה, תחזור לארצה, תשובה של עולם שמתקן את עצמו ומגיע לקיבוץ העמים, לקיבוץ גלויות, ובסוף רק על פי זה פונים אל האדם הפרטי ואומרים לו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקי. שתי הנקודות האלה נרצה לברר עכשיו, הדפים כבר לפנינו, וזה יקל עלינו בבירור. הנקודה הראשונה, הכפילות בפרשה. את טיב הכפילות הזאת מתאר האברבנאל בפרשה במקור מספר 3 שנמצא לפנים. הספק הי"ב והספק הי"ג, הספיקות שאותם מטיל האברבנאל בפרשה הם אלו. הספק היודבט ואומרו בפרשת התשובה והשיבותה אל לבביך וגומר, ואחר כך ושבת עד השם אלוקיך. כל מי שרוצה, הפסוקים נמצאים במקור הראשון. שתי הודעות, אומר אברבנאל, בדבר האחד בעצמו, שהיה די באחת מהן. אם שיאמר והשיבותה אל לבביך ככל אשר אנוכי מצווך היום, ואם שיאמר ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ולמה בא ההכפל הזה במצוות התשובה? זאת השאלה שהצבנו מקודם. הוא מוסיף, ומה עניין אומרו בפסוק הראשון, פסוק א', במקור אחד שקראנו מקודם, והשיבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה. כאילו מקשרים את מצוות התשובה דווקא למצב הזה של הגלות בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שם. והספק הבא שיש לאברבנאל, באומרו, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, שהוא גם כן דיבור כפול ומיותר. שהיה די בשיומר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים. שתי השאלות האלו אמרנו מקודם תוך קריאה. ואם שיומר בלבד ושב וקיבצך מכל העמים. שתי השאלות ברורות. הפרשה עוסקת בתשובה, והיא כופלת את התשובה שהעם יעשה, והיא כופלת את התשובה שהקדוש ברוך הוא יעשה. והשאלה השנייה שאנחנו הצבנו, שהיא השאלה לדעתי הבסיסית ביותר כאן, היא כיצד אנחנו רואים את החיבור המהותי הזה כל כך, בין מצוות העשה של תשובה שחלה עליי כפרה, לבין המצב הלאומי שיצטרך להתרחש בעם כולו, של והשיבותה אל לבביך בכל הגויים, ושב וקיבצך מכל העמים, ובסוף כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא מפליתי ממך. גם אם מדובר על תשובה של ציבור, על תשובה של כלל ישראל, למה מתוארת כאן דווקא התשובה הזאת של הגאולה הגדולה שתתרחש כאשר תשוב ושמעת בקול השם אלוקיך וכו'. הרמב״ם אגב במקור 2 מביא את הפרשה הזאת ואומר בהלכות תשובה בפרק ז', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. ואין ישראל נגאלים, אלא בתשובה. וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגאלים. שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים וגומר, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. אז לפי הרמב״ם, כל הפרשה היא הבטחה שנעשה תשובה. ומה שכתוב בסוף כי המצווה הזאת, זה בכלל לא המצווה לעשות תשובה. אז הקושייה לא קיימת. הקושייה השנייה. גם לפי הרמב״ם צריך להבין למה יש כפילות. אבל לפי הרמב״ן, שמה שכתוב בסוף כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, זאת המצווה הפרטית שלי לשוב בתשובה, מדוע המצווה הפרטית שלי לשוב בתשובה גזורה מהרעיון הגדול של עם ישראל השב לארצו? ננסה לענות קודם כל על השאלה הראשונה, פשוט בפרשנות המקרא. השאלה הראשונה נמצאת בתוך הפסוקים שמכפילים את עצמם. הנה התשובה שמביא אברבנאל בשם הרן רבינו ניסים במקור 4. כתב הרן שבהשיבותה אל לבביך הוא, זה מאוד מעניין עכשיו, אנחנו מתחילים מלכתחילה בזה שאנחנו מערבבים את מושגי התשובה הפרטית והכללית, כפי שאנחנו מרגישים את זה בתוך המקרא. וגם כדי להבין אותם, אנחנו מיד נראה את הדברים יחד. כתב הרן שבהשיבותה אל לבביך הוא שתהרהר בתשובה. זה הרהור תשובה. זאת עוד לא התשובה בעצמה. אבל לא תשלימנה עד שתעשה בפועל, ואחר כך תחזור להשלימה. וזהו שנאמר ושבת עד השם אלוקיך, שעל כל אחד מאלה יגמלם השם יתברך על כל אחת מהם כפי עניינה. רצונו לומר, ששם בגלות ייתנך השם לרחמים לפני שובך, ויניח לך מעוצבך ומרוגזך, ולפי זה יהיה ושב השם אלוקיך מלשון בשובה ונחת ושיעון. מיד נסביר את זה. ועוד לא זכר בזה בכלל שיוציאה מהגלות. כי כמו שהם עוד לא השלימו התשובה, אני מוסיף אלא רק הרהרו, ככה השם יתברך לא ישלים עדיין הגאולה. אבל על תשלום התשובה, שעל זה אמר בפסוק, ושבת עד השם אלוקיך, שהיא התשובה השלימה, על זה אמר ושב וקיבצך, אם יהיה נידחך וגומר. נראה רגע את הפסוקים ונבין מה אמר הר"ן. הר"ן אומר שיש פה פשוט שני שלבים, זו קריאה נפלאה בפסוקים. והיה כי יבואו עליך, אני חוזר לפסוקים במקור אחד, כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשיבותה אל לבביך. מה זה והשיבותה אל לבביך? זאת התחלה. זה הרהור של תשובה. אנחנו ננסה עוד מעט להבין את המושג. מה תרוויח על והשיבותה אל לבביך? נשים טוב לב, בבהשיבותה אל לבביך אתה עדיין בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. כיצד יגיב הקדוש ברוך הוא על זה? פסוק ג', ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. עוד לא כתוב פה שהוא יקבצך על זה מכל העמים. עוד לא כתוב פה שיהיה על זה קיבוץ גלויות. וריחמך היכן? שם, בגלות. ושב השם אלוהיך לפי הר"ן, לא ושב שהוא ישיב אותך הנה, אלא ושב כמו בשובה ונחת תיוושעו. הוא יניח לך מעוצבך ומרוגזך, אבל שם, וההרהור תשובה. פסוק ב' כבר מתאר את השלב הבא בתשובה. אחרי ההרהור תשובה, יבוא השלב הנוסף, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. ועכשיו מה יקרה? כאשר אתה שב, נשים לב לסגנון של פסוק ב', זה כבר מושלם. ככל אשר אנוכי מצווך, בכל לבבך, בכל נפשך, אתה ובניך. זאת כבר תשובה מושלמת. מה יעשה הקדוש ברוך הוא כשאתה תעבור מהרהור תשובה לתשובה מושלמת? גם הוא משלים את התשובה. הנה הפסוק הבא, פסוק ג' בחצי השני. ושב לא וריחמך שם, אלא ושב וקיבצך מכל העמים כאן. ושב וקיבצך מכל העמים, מכל העמים, לא חלק, מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך. והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירישתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. ואז מופיע הסיום, אתה כבר עשית את התשובה המלאה, עכשיו אומר לה' אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זאת קריאה מעניינת מאוד בפסוקים, וככה מציע הר"ן, כך קורא רבינו ניסים את הפרשה. השלב הראשון הוא הרהור תשובה, ועליו יש תגובה של ושב השם אלוהיך וריחמך. השלב השני הוא של תשובה שלמה, ועליו יש תגובה של ושב השם אלוקיך וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך, אפילו אם יהיה נידחך בקצה השמיים. ואז זה יכלול את הכל. זה לא יכלול רק אותך, אלא ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, אתה ובניך. אז זה כולל את כולם, אז זה כולל את הכל, וזה מכל המקומות, וזאת התשובה השלימה. זה בעצם הקריאה של הר"ן בחלק הראשון של התשובה כפי שאנחנו רואים. ובקריאה הזאת בחלק הראשון נמצאת, נדמה לי, הנקודה הראשונית להבנת החיבור של כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקי. אני ברשותכם עוזב את החלק הזה, עובר למצוות התשובה כפשוטה, וממנה נחזור לעניין הקודם. למה באמת המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום היא כל כך קלה? לא נפליתי, לא רחוקה, כל כך פשוט. אם זה כל כך פשוט, אז בעצם למה זה כל כך מסובך? זאת המצווה היחידה שמקבלת כל כך הרבה שכנועים לכמה היא קלה, כמה היא פשוטה לעשייה. ובכל זאת, היא אולי המצווה הקשה ביותר לעשייה. עסקנו במושג שקוראים לו הרהור תשובה. הרהור תשובה הוא מושג שצריך להבין אותו ברמה המחייבת שלו. ישנה גמרא במסכת קידושין שנאמרת בהלכה הבאה. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי. עסקנו לפני שבועיים נדמה לי בקידושין. בא איש ומבקש לקדש אישה בהנאה. מה תהיה ההנאה שלה? הגמרא מביאה כמה דוגמאות. נניח אומר אדם, האומר, איש אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר. אני לא נותן כלום, אינני נותן פרוטה אחת. אבל ההנאה שלך להיות אשתי, אני העשיר, היא הקניין. אז הגמרא מבררת מה זה עשיר. עשיר כך, עשיר אחרת, צריך הגדרה. על מנת אני חכם. זו הגדרה, מה זה? בא יהודי ואומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. צדיק. לא התחייב על זה שהוא ענב גמור, אבל שהוא צדיק גמור אמר. מה הגדרה? צריכה להיות הגדרה, כמו השיר. אומרת הגמרא, אפילו אנחנו יודעים כולנו שהוא רשע גמור. יש לו את כל הגדרים בהלכה של רשע. שגדרים בהלכה, אל תשת רשע להיות עד חמאס וכו'. רשע עם כל התעודות, הקידושין תופסים. מה פירוש הקידושין תופסים? אז קודם כל נגדיר הלכתי. יש כאן ספק. הם לא תופסים לגמרי. אני כבר רומז בסוגריים. הרהור, שמיד נגדיר אותו, לא גומר הכל. קדמתי פה משהו בכוונה. יש כאן ספק הלכתי, לכן היא מקודשת מספק. מה זה נקרא מקודשת שמה? אומרת הגמרא, שמא הרהר הרהור תשובה. אבל אנחנו הרי כולנו רואים שלא השתנה כלום במציאות, לא עשה כלום במציאות, הכל אותו דבר, שום דבר לא התרחש. שמא הרהר הרהור תשובה. נו, אז מה תהיה הנפקות להלכה של ההרהור תשובה? זה הרי אין לו שום משמעות להרהור תשובה. הוא ביקש לעשות פה עכשיו עסק משפטי. הלכתי ראשון במעלה. המשמעות במקור שש ברמב״ם שפוסק את זה להלכה, על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור הרי זו מקודשת מספק. שמה יראה תשובה בליבות. מקודשת מספק בהלכה פירושו למשל, לא למשל, קודם כל, שהיא חייבת גט. כלומר, עומד כאן אדם שאמר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, כל ההוכחות המציאותיות מוכיחות שהוא רשע גמור, ויש לחשש הזה שאי אפשר להוכיח אותו ואי אפשר לברר אותו בשום צורה, וכל המציאויות מוכיחות שהוא לא חשש אמיתי, יש לחשש הזה כוח לקבוע דינים במעמד אישי. אם היא מקודשת מספק, זאת אומרת שהוא צריך לתת לה גט. מרגע זה ואילך יש לה את כל הדינים של מי שקיבלה דת, ועכשיו יש דינים של מעמד אישי. ממה? מהרהור תשובה. לא מהרהור תשובה, משמה הרהר הרהור תשובה. אם הוא יעמוד ויאמר, לא הרהרתי, בפשטות, יש לי איזו שאלה. זה לא מעניין אותם. מאיפה אתה יודע מה אתה מהרהר? שמה הרהר, הרהור תשובה. מה פירוש? הוא לא הרהר. יש כאן דבר פלאי. מצוות התשובה היא המצווה הקלה ביותר עלי אדמות. הרהור תשובה הוא כבר תשובה. מצוות התשובה לא נפלאית ולא רחוקה, מפני שבמצוות התשובה נמצא היסוד, נמצא הכוח לחזור לטבעך, לשחרר את עצמך מכל מה שמונע ממך להיות אתה. הרצון הזה קיים באדם. הרצון הזה יכול להיות מכוסה באלף כיסויים, אבל אני לא יכול לבטל את קיומו. באותה השנייה שהוא אמר על מנת שאני צדיק, אולי נתערבב בתוכו משהו מטבעו המכוסה בכל כך הרבה קליפות. מאידך, זאת גופה הסיבה שהופכת את התשובה למצווה הקשה מכל המצווה. הרב קוק, בהקדמה שלו לאורות התשובה, כשהוא מתנצל על התעוזה לכתוב ספר בענייני תשובה, פותח במילים החשובות הבאות במקור חמש. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכבים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה, על התשובה, בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. זאת מצווה שעניינה הוא שהיא מעולם לא יצאה אל הפועל. היא מצווה בהתהוות. היא הולכת ומתרחשת כל הזמן. התפיסה של האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, שלא מספיקים בידו לעשות תשובה, הקלקול בתפיסה שלו הוא שהוא תופס את התשובה כפלסטר, כפתרון שנועד לחטא. הוא לא תופס שהתשובה קדמה לעולם, שמה שבעצם מקיים את העולם, שמה שבעצם מקיים את האדם בעולם, שמה שמקיים בעצם את ההוויה כולה, זה הכוח שלה לשוב אל המקום. ואל אפר תשוב, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, האדם שב, הוא שואף כל הזמן. איך אמר באותה אמירה ידועה רב שמחה בוני מפשיסחה, אומרים בשמו תמיד, מהו העונש הקשה של הנחש, שקיבל את העונש אפר תאכל כל ימי חייך? לא נורא כל כך, אמר רב שמחה בונים, יש לו הכל. אמר רב שמחה בונים, אחרי החטא, האדם התרחק, איבד את הטבע שלו. העונש שקיבלו האיש והאישה, הוא העונש הנפלא ביותר שאפשר לקבל. קוץ ודרדר תצניח. הרסת את התשובה בעולם. הרסת את ההרמוניה. הרסת את ההרמוניה בין אילני גן העדן לבין האדם. הרסת את ההרמוניה בין האדם לאדם. האישה אשר נתת עמדי. הרסת את ההרמוניה בין האדם לבעלי החיים. העונש שלך הוא שבזיעת אפיך תאכל לחם. קוץ ודרדר תצניח. האדם שלא נוצר בעולם, אלא מפני שהאדם עין לעבוד את האדמה. פתאום האדמה לא משיבה לו מה שהוא מבקש ממנו. אז מה הוא יעשה? זה פלאי פלאות כשחושבים על זה לעומק. הוא רוצה שהאדמה תשיב. הוא רוצה שהמנגינה הזאת תחזור לעולם. כשהאדמה תשיב לו, הוא אולי ישכח. וישמן ישורון ויבעת, שמנת, אבית, כסית, שכח אלוה עושהו. אבל ברגע שבאמת הוא ימעל וימעד וינסה ויפול, והאדמה תחזיר לו קוץ ודרדר, יהיה הרגע שבו הוא יישא את העיניים לשמיים ויתפלל הקדוש ברוך הוא שכבר יציל אותו. זאת הדרך להחזיר את ההרמוניה. האישה, אם כל חי, מי שהיו צריכים לבטא את ההרמוניה הזאת בצורה הכי פשוטה, הכי שמחה, ועכשיו בעצב תלדי בנו. וההרמוניה של איש ואישה, של צלע שעבדה, של שני חלקים של דבר אחד, גם היא תכלול את שני הצדדים. ואלישך תשוקתך והוא עם שולבך וכו'. אבל אז, כשהיא תלד בצער, יהיה רגע אחד שבו היא תעמוד ותצעק לשמיים ותפנה לקדוש ברוך הוא. העונש של הנחש, היה אומר רב שמחה בונים, זה שהוא לא יפנה אף פעם אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא יהיה שותף בהרמוניה הזאת. הוא לא יהיה שותף בעשייה הזאת. הוא יקבל הכל, כל החיים. אפר תאכל כל ימי חייך. אף פעם לא תפנה לשמיים כדי לתקן את מה שקלקלת. כל מושג התשובה הוא לא תוצר של חטא, אלא הוא הכוח של האדם להבין את קטנותו מכאן, וממילא את כוחו הגדול לתקן מכאן. אי אפשר בכלל לעסוק במושג התשובה בלי להבין את התשובה העולמית של העולם חזרה אל עצמו, של העולם חזרה אל הגאולה. אי אפשר לדבר על מצוות התשובה הפרטית כי המצווה הזאת על פי הרמב"ן אשר אנוכי מצווך היום של התשובה, בלי להבין את זה שהעולם כולו צריך לשוב למקורו. העולם כולו צריך לפעול באיזשהו מהלך של תשובה. התשובה איננה פונקציה של החטא שחטאתי, אלא אני נולדתי לעולם ששב כל הזמן למקורו. הוא מתרחק והוא צריך לשוב. אני נוצרתי בעולם שמלכתחילה יש בו מערכת של תשובה. כל החידוש של ישראל בעולם הוא שיש להם כוח לעשות תשובה. כבר הבטיחה התורה שסוף שישראל עושים תשובה ומיד הם נגלים. המציאות של ישראל היא כזאת שאין לזה משמעות בכלל אם הגילוי של התשובה לא יבוא לידי ביטוי דרכם בעולם. החידוש לעולם הוא שהעולם מתקן את עצמו, שהעולם אופטימי, שהעולם הולך לקראת משהו. לכן אומר הר"ן, פותחת התורה בהרהור תשובה. התשובה שונה מכל המצוות האחרות. התורה לא מתארת את המצב של התשובה כמו שהיא מתארת את השבת, וכמו שהיא מתארת את התפילין, וכמו שהיא מתארת את כל המצוות האחרות. התורה מתארת את היסורים של ההרהורים, את היסורים של התיקונים שלא כל כך נראים, אבל היא מבטיחה כחלק מההבטחה שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל בסוף. חלק מההבטחה הוא שגם להרהורים יש משמעות. גם לספק הרהור יש משמעות. גם לאולי, אולי הרהור, גם לזה יש משמעות בעולם. אומרים בשם אחד האדמו"רים, נראה שאני חושב שהיא עולם שלם. היה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו אומרים לפניך בתפילה בימים נוראים, אנו מלאי אבון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו כצל עובר ואתה הוא שנותיך לא איתמו וכולי. היה אומר ריבונו של עולם, אנו מלאי אבון. אז באמת, כמה האדם יכול להיות מלא כבר אבון? אנחנו הרי מוגבלים, ריבונו של עולם, מלאי אבון. אבל אנחנו מבינים מה הפשט, אתה מלא רחמים. אפשר להשוות את זה בכלל? אז אנחנו מלאי אבון. אז זה מלא? אנחנו יכולים לעשות משהו מלא? אבל אתה הרי באמת מלא רחמים. אז זה לא צודק שאנחנו מבקשים ממך לקבל תשובה? אנו, הוא היה אומר, ימינו כצל עובר, זה המשך. אז גם העוונות כצל עובר, זה לא באמת כל כך. הרי לא יכול להיות שאין איזה הרהור תשובה אצלנו. ואתה הוא, ושנותיך לא איתם. זאת הפרשה של כלל ישראל. לא סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים, והפרשה מתחילה מיד בבשבת. אלא והשיבותה אל לבביך. זה תהליך ארוך. אלו ייסורים ארוכים. אבל גם להם יש משמעות. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. עוד לא רואים את זה בפועל. עוד לא קיבצך מכל העמים. עוד לא קרה שום דבר במציאות. אבל משהו קרה באמת, כן. בסוף, כשהתשובה תהיה שלמה, אז גם אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אבל עוד דבר במושג של הרהור תשובה. אולי אגב, במושג הזה של הרהור תשובה, נדמה לי שאין טוב יותר להבין מאשר דרך אותו מדרש מופלא, רבים ודאי מכירים אותו, אני רוצה לקרוא רק את חלקו ולגעת רק בנקודה שאנחנו ביקשנו לגעת הפעם. אמרה במסכת עבודה זרה על רבי אלעזר בן דורדיה. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיה. כבר בהתחלה קוראים לו רבי אלעזר בן דורדיה. עוד רגע נגיע לשם שלו. לשם שלו יש משמעות גדולה מאוד. שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בעל. נפילה כל כך מוחלטת בחטא. תלות הכי מוחלטת שיכולה להיות. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקרחי הים והייתה נוטלת כיס דינרים בשכרה. נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נהרות. המהר"ל מפראג אומר פה, הוא קיים בשלילה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך באמת. את הממון כולו הוא השקיר. את הסיכונים של הנפש כולם הוא השקיר. כל הלב, שני יצריו, הכל בתוך זה לגמרי כבר. הוא כבר קבו לזה לחלוטין. בכל לבבך ובכל נפשך למען ההפך מחייך. הלך ועבר עליה שבעה נהרות, והרי שבעה נהרות זה תמיד ביטוי סימבולי. את כל העולם כולו עבר. הגמרא בתיאור כל כך חזק. בשעת הרגל דבר, בשעת השמיש, הפיך הרוח. אמרה כשם שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה. אתה רוח. אין לך שום מקור. אתה לא שייך לכלום. אין לך שום שורש. כך אלעזר בן דורדיה אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות. אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו. שנאמר כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. אמר שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו. שנאמר כי שמיים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. שנאמר ונמקו כל צבא השמיים. הוא הולך ועולה בחיפוש הכוח החיצוני שיכול לתמוך בו. הוא מחפש את המשענת שבה הוא יוכל להחזיק. הרי היא דימתה אותו לאותה הפחת רוח. אין לו שורש, אין לו מקור, אין לו מאין הוא בא בכלל. ולכן גם אין לו לאן הוא הולך. הוא איבד את היסוד שממנו אפשר לחפש כתובת. והוא מחפש את הדבר ועולה מההרים והגבעות אל השמיים והארץ, אל השמש והחמה, אל הכוכבים והמזלות. והוא מגלה בעצם פתאום שהתשובה נמצאת לא בשמיים ולא מעבר לים. התשובה לא נמצאת על ידי דברים חיצוניים שמתרחשים, אלא על ידי משהו אחר לגמרי. אבל להגיע לזה הוא היה צריך דרך החיפוש מהדברים החיצוניים. הרהורי התשובה התחילו אצלו כאשר הוא שמע את אותה אמירה נוראית מהזונה הזאת בקרחי הים. וככל שהוא התפתח בדקות האלו, והלך ועבר ממקום למקום, הוא גילה שבעצם יש קשר ישיר, שלא צריך שום אמצעי חיתוני, שהוא מחובר איכשהו למקור שממנו הוא בורח כל חייו. שהוא כבר מנותק מעצמו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. אלה הרהורי התשובה. מתי מופיעה התשובה? אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. אצל הזונה הוא היה אלעזר בן דורדיה. אצל הבת קול הוא רבי אלעזר בן דורדיה. אני מדלג שורה אחת. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. רבי עוד הוסיף שם, ולא דבר. שאל תמיד על סופה של הגמרא הזאת, מה בחר רבי? יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. נו רבי, זה מפריע לך שהוא קנה את עולמו בשעה אחת. ומה עוד? לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם אלא שקוראים אותם רבי, הוא קיבל סמיכה כל כך מהר, זאת, על זה בוכים. זאת המסקנה מכל הסיפור המופלא הזה, בחר רבי. אמר רב חיים, לא על זה הוא בחר. רב לזר בן דורדיה היו לו הרבה שעות בחיים. הוא היה הדמות המרוחקת ביותר מהיכולת למצוא את עצמו. הפעם הראשונה שהוא הרהר בלמצוא את עצמו, זה כשהמציאות הכי תלושה, הכי מופקרת, זונה שאין לה קשר לשום דבר שייך, לשום דבר קבוע, בקרחי הים, אומרת לו, אתה הדבר הכי תלוש. ואז מבחוץ הוא נשבר. הוא היה כל כך רחוק, שכל מה שהוא חיפש היה דרך החוץ. הרים וגבעות, שמיים וארץ. וכשהוא הגיע כבר לניסיונות להגיע לכוכבים ולמזלות, וראה שהכל חולף, שהכל לא עולמי, שהכל לא נצחי, שהכל לא קיים לעד. ופתאום שם ראשו בין ברכיו. התנוחה הזו היא כל כך משמעותית באגדה. לשים ראשו בין ברכיו מזכיר לי לפחות את החזרה להתחלה. את העוברות הזו. את החזרה למצב הראשון. את התשובה למקור. והוא שם ראשו בין ברכה וגאה בבחייה בדיוק כמו שהוא היה כשהוא יצא לעולם הזה. באותה צורה. והוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. רבי בכה על דבר פשוט. אם לרב לזר בן דורדיה יש רגע כזה, יש שעה כזאת, שבה הוא יכול פתאום להיות הוא עצמו. זאת אומרת שהשעה הזאת קיימת לכל אחד בעולם. אז איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים חיים כל כך הרבה שנים ומפספסים את השעה? בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשנה אחת, ויש בשנים הרבה ולא מוצא את השעה האחרונה. אז זה היה הבכי. אם לרב לזר בן דורדיה יש את הכוח הפנימי למצוא את השעה, איפה הכוח הזה אצלנו? לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבים. הרהור תשובה נובע מכל מיני דברים חיצוניים. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, הערעור תשובה הוא מאותם עולמות חיצוניים. הערעור תשובה נמצא כמו שראינו ברן בוהשבותי לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. לפעמים דווקא מן הזונות וקרחי הים, מן הגויים הכי רחוקים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, מהמציאויות הכי מרוחקות, נוצר הוהשבותה של ערעור תשובה. התשובה היא כבר הכוח לשים ראשו בין ברכיו. היא כבר הכוח לשוב אל עצמי ולעבור לשלב שבו התשובה עצמה נעשית. נדמה לי שכשהתורה חיברה לחלוטין את תשובת הכלל, את תשובת האומה, את תשובת העולם כולו עם התשובה של הפרט, היא ביקשה קודם כל לקבוע קביעה יסודית, שכדי להבין את מושג התשובה יכול להבין רק מי שנברא לתוך עולם של תשובה. מי שמבין שהעולם כולו נמצא בתהליך של תשובה, והוא חלק מהתהליך. אני מבקש לסיים, ואני אדלג פה על המקורות שנמצאים באמצע. אני מבקש לסיים ברשותו של הרב קוק שליטא בקריאה ביחד מדבר אחד שנדמה לי שהחסר הגדול שבו, חסר הגדול שבאי הכרתו, שבאי תחושתו, נובע מהחסר הגדול בהבנת התשובה שעליה ניסינו לדבר מקודם. הרב קוק, בכ"ו באלול תרצ"ג, כותב מאמר שהוא קורא לו מסע המחנות. ובמאמר הזה, שכתוב בשפה מאוד מאוד פשוטה, אני מבקש רק בקריאה לסיים. ונכתב בתרצ"ג, נדמה לי שהדברים נכונים לשעתם ולשעתנו, ודאי ודאי לא פחות. בעומדנו על סף השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, במצב של תקווה והתעודדות לעומת כל הדיכאון שרבר עלינו בשנה הזו העומדת לחלוף מול עבר פנינו, וממעמקי הלב נאמר עליהם שתי השנים, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ואנו נזקקים לפשפוש המעשים ולהתקרבות לאורך התשובה המביאה גאולה ורפואה לעולם. כי מצבנו בעולם בכלל ובארץ ישראל שלנו בפרט, הננו צריכים לציין את הגוון המיוחד הדרוש להיות מובלט אצלנו בכיוון היסודי הזה. דומה לנו שהננו מחולקים לשני מחנות. תמיד רגילים לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו בכללו, והם חרדים וחופשיים. שמות חדשים אשר מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל. ידענו שאין בני האדם שווים במדרגותיהם, בייחוד במה שנוגע לתוכנם הרוחני, שהוא יסוד החיים. אבל שיש שם מוגבל ומיוחד לכך, שם המתאר סיעות ומפלגות, מזה לא ידענו. כדומה שבזה בוודאי יש לנו לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. והלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו בכלל את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן על דרך החיים האיתנים והטהורים הראויים להיות שווים אלינו באור השם אשר יאיר לנו. ההבלטה של שני השמות הללו וההסכמה הדמיונית המקשרת את האישים הפרטיים, שכל אחד מהם יתאמר לומר אני הנני ממחנה זה, והשני אומר גם הוא אני הנני ממחנה זה, וכל אחד ואחד הוא מרוצה מעמדתו, הרי הוא סותם את הדרך של התיקון ושל ההשתלמות משני הצדדים. החרד, כלומר מי שהוא חושב את עצמו שהוא שייך למחנה שקוראים לו חרדים, וכאן הכוונה היא דתיים, זה שנכנס למסגרת הזאת, הרי הוא מביט הבטה מלמעלה למטה אל המחנה השני, החופשיים. ובמה שנוגע למחשבות של תיקון לגבי עצמו, של חיפוש מעשים, של תשובה, הלא מיד הוא שולח סקירת עין אל המחנה השני העומד לפניו בכל מערומיו מתורה וממצוות, והוא חושב בדעתו שהתשובה במלוא מובנה הלא שם היא דרושה. כשכתבו בתורה לעשות תשובה, זה לא עלינו בכלל, אליהם הדברים מכוונים, להם ולא לא. והחופשי, כלומר הגדרה נפלאה, מי שהוא עומד בזה המחנה שהוא מתאמר בשמו המודרני הזה, הרי הוא בוודאי חושב שכל הרעיון של תשובה הרי הוא נוסח חרדי שאינו שייך לו כלל. ונמצא שמכאן ומכאן הננו עומדים קרחים, ומוצא לרפואת מחובינו הנפשיים מאין יבוא. זהו המחוב האחד. ועוד עיכוב שני, מה שהוא איננו קל מן הראשון, כמו קיר ברזל עומד לפנינו בין מחנה למחנה. וההערה הכללית ממקור האחדות האלוקית הקדושה המוכרחת להיות שורה על ישראל הגוי כולו, כל ישראל שעושים את התשובה שעליה דיברנו בהתחלה, ההערה האלוקית המוכרחת להיות שורה על ישראל הגוי כולו, הרי היא כמו מתעלמת מעינינו, והננו ממששים כעברים באפילה. אין לנו עצה אחרת, כי אם להסיר את שמות הבעלים הללו מעל מחנותינו. באמת, לא שני מחנות, כי אם שלושה מחנות הננו מונים מאז. התורת ישנה היא שציבור הוא כולל במובנו כפי הנוטריקון שלו צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל זהו דווקא תיאור אישי. רק בסוגריים, שמעתי פעם, אני לא יודע מה המקור, אני שמעתי מהרב נריה פעם, שאמר שהמושג ציבור התחלף בארץ לצבר. זה אותם אותיות, צדיקים, בינוניים, רשעים, רק וו החיבור נעלמה. האותיות הן אותן אותיות, רק אין וו. מסורת ישנה היא שציבור הוא כולל במובנו כפי הנוטריקון שלו צדיקים, בינוניים ורשעים. אבל זהו דווקא תיאור אישי. ועל כל אדם בפרט למדנו שאפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, ועל פי הדברים היום הדברים מובנים, כי כל עניינו של עולם הוא הכוח לתשובה. וטוב מאוד לאדם שישקוע לחשב חשבון עצמו ולחטט במומיו הנפשיים, ולהביט בעין יפה על אחרים שיוכל באמת להיות, שיש במצפונם גם אוצר טוב הסמוי מן העין. איננו צריכים להחליט, כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה, ובייחוד בכל אלה שהערך הכללי של ישראל, כמה זה קשה לקרוא את זה היום, שהערך הכללי של ישראל ותקוותו יקרים להם באיזו מידה ש. מתוודה איש אל אחיו בשם ישראל הכללי, לא בשם מפלגתי ומחני. נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן, הרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה. ואז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית, אשר בה נבשה תשועת עולמית. נתקיים בנו התפילה המקודשת קודש קודשים, שהננו עתידים להביעה בכל כך חמיית נפש, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלי. שנה טובה וגמר חתימה טובה.